רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.
שלום מאזינות, שלום מאזינים, כאן ברוך אסקרוב. אקדמיה באלף, בים, ביבשה וגם באוויר. מבט חדש על ההפלה לארץ. איתך ההיסטוריון הדוקטור מרדכי נאור, שלום, ברוך הבא.
שלום, שלום.
אנחנו בשיחה, בפגישה מספר 9. אנחנו כבר רואים את החוף של ההפלגה שאתה כבר ניתה. אתה דוקטור נאור, סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל, היסטוריון של עם ישראל וארץ ישראל, בעבר איש אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית בית ברל. אתה עושה מבט חדש ומחודש על ההפלה, וברשותך אני אפילו הייתי אומר, ולו גם היה זה אותו מבט, דיינו, כי זה סוג של הגדה שצריך לספר מעת לעת, גם אם אין חידושים ועדכונים מדעיים. קל וחומר אם יש.
בהחלט. נכון? אתה צודק.
אז אנחנו בתת מסע מספר 9. ומה במרכזו, במוקדו?
היום אנחנו כאילו נחרוג מהמסגרת, אבל אני חושב שאני אסביר שזה לא תהיה חריגה, ונעסוק בספינת מעפילים מיוחד במינה, שהפליגה לדרך, הפליגה בים 13 פעמים, אחרי הרבה שנים, אחרי שההפלה כבר נגמרה, ובהפלגה האחרונה היא גם טבעה. אני מתכוון לספינה אגוז. כדי להסביר את העניין של אגוז מתחילת שנת 1961, אנחנו צריכים לחזור לסוף של ההפלה המסודרת, או הייתי אומר ההיסטורית, שכידוע בעצם הסתיימה, לפחות כביכול, עם קום המדינה. כי אחרי הכל, כאשר המדינה קמה, המכשיר הזה איבד את תפקידו, בשמחה גדולה אני מעריך. אבל קודם כל יש קצת כמה יוצאים מן הכלל. מי שיבדוק טוב את הרשימה של אוניות ההפלה, התברר לו שאחרי שקמה המדינה, עוד הגיעו 3 אוניות מעפילים, בימים הראשונים. שתי אוניות ב-17 במאי 1948, זאת אומרת 3 ימים אחרי קום המדינה, קראו להם לניצחון ומדינת ישראל, זה שמות מאוד אופייניים, ועוד אונייה אחת אחרי שבועיים, ששמה היה קרב עמק הילון. עכשיו, ההסבר הוא כזה. שתי האוניות הראשונות שהזכרתי, יצאו לפני קום המדינה, והגיעו מיד אחרי קום המדינה, ולכן הם נכללו ברשימה, הם הגיעו לנמל תל אביב, ב-17 במאי, ברשות. אבל אף על פי כן הם נחשבו אוניות מעפילים. האונייה השלישית, ששמה היה קרב עמק הילון, הגיעה לחוף קיסריה, ב-29 במאי, ואז באמת נשאלת השאלה, מדוע נכללת? אז מתברר שנתנו לה רשות מיוחדת להיכלל ברשימה, מסיבה שכל ההכנות וכל נושא ההפלגה אורגנו לפני קום המדינה, ולכן היא האחרונה. אבל כבר שמענו בתוכניות הקודמות, שבעצם ההפלה לא נגמרה ביום הזה או בתקופה הזאת, כי כ-10,000 מעפילים נסגרו ונכלאו במחנות כפריסין אחרי קום המדינה למשך קרוב ל9 חודשים. זאת אומרת, רק כשהם הגיעו לארץ בתחילת פברואר 1949, אפשר היה לברך על המוגמר ולהגיד, סיימנו את הפרק הזה. ובעצם ההפלה נגמרה. פה בוודאי שהיא נגמרה. אז אם ככה, למה ומדוע אנחנו התקדמנו מ-1949 עוד כמה? כמעט 11 שנים, והגענו ל-1961. אז ההסבר כבר קשור לעלייה עצמה לארץ ישראל, מ-1948-9 ואילך. והעלייה הזאת כידוע באה מכל קצות העולם, ואולי רק להזכיר בקיצור, מה שהיום כבר נדמה לי נשכח לגמרי, זה השיטפון שהיה פה, שתוך 3.5 שנים, בין 1948-1951, הגיעו לארץ כ-700,000 עולים, מעשרות מדינות, בחלקם גם מגלויות שלמות שהגיעו הנה, והמאגרים היו במקומות שונים של העולם. אחד מהם היה בצפון אפריקה, במרוקו, באלג'יריה ובתוניסיה, גם בלוב, אבל בעיקר במרוקו. אני מדבר כמותית עכשיו. במרוקו היו בתקופה הזאת למעלה מרבע מיליון יהודים. עכשיו, מה שקצת התבלבל אצל חלק מהאנשים בראש, זה מתי הגיעו לארץ העולים ממרוקו. זה חשוב לענייננו, כי אגוז היא הלוז, או הדבר המפורסם ביותר מתקופת הסגירות וההפלה ממרוקו, והיה דבר כזה. זאת אומרת, לכאורה, כאשר קמה המדינה, מי שרצה לבוא בא, ובדרך כלל מארצות כאלה, מארצות אחרות, בקושי יותר גדול, בקושי יותר קטן, ומרוב הארצות האלה הגיעו אנשים, הייתי מגדיר אותם, בדרכים רגילות, באוניות, במטוסים, היו כמובן צריכים להפעיל מנגנונים מיוחדים, בצפון אפריקה שלטו הצרפתים בתקופה הזאת, והגיעו מצפון אפריקה לא רבים ביחס, אני מדבר על התקופה הראשונה, מתוך 700 אלף המעפילים בערך, שהגיעו בשלוש וחצי שנים ראשונות, היו רק 31 אלף מצפון אפריקה. רובה ממרוקו, גם משתי המדינות האחרות. אחר כך, כידוע, העלייה, מותר להגיד, דעכה. אחרי ה-700 אלף, הגיעו 10,000 בשנה, בניגוד, נגיד, ל-200 אלף, 15 אלף וכדומה, וגם העלייה מצפון אפריקה הייתה מאוד מאוד קטנה. ואז נכנסה הבעיה, באמת
אגב, דוקטור מורדכי נאור, כיוון שאתה גם חיברת ספר על העליות.
ספר העליות.
אוקיי. אזי, מדוע דעכה?
היא דעכה משני סיבות.
הראשונים הגיעו ודיווחו על הקשיים לאל...
גם. כן. גם. היו כמה סיבות. אחת הסיבות זה הנקודה שהעלית. היו פה קשיי קליטה עצומים. והדיווחים מפה לארצות המוצא, לא היו מלבבים במיוחד, ולכן זה עצר את העניין.
אבל אם מותר גם להיכנס אל תוך זה, הדיווחים הלא מלבבים, זה על עניינים שלימים למדנו להסתכל עליהם כבעלי משמעות עדתית, או פשוט קשיים אובייקטיביים, כלכליים, ועוד זה לא בגלל מי שבא מהיכן בא ושהמוצא שינה.
הרוב היו בעיות אובייקטיביות, זאת אומרת, אין אוכל או מעט אוכל, אין איפה לגור, אין עבודה, אין דיור, או קשיים גדולים בכל הנושאים האלה. יש גם, צריכים גם לזכור דבר אחד, שחלק מהמאגרים הגדולים התרוקנו. זאת אומרת, אם ניקח את המחנות באירופה, לא נשארו אנשים, או כמעט לא נשארו אנשים. זאת אומרת, השיטפון, הזרם הגדול, כבר לא יכול היה להגיע, כי אין כבר מאיפה. וכאן נכנסה גם בארץ מדיניות שעוררה הרבה מאוד ביקורת, אבל אז היא הייתה הנהוגה, מדיניות סלקציה. זאת אומרת, אחרי שהייתה כאן העלייה בלתי מוגבלת בשום דבר, לא משנה הגיל, לא משנה המוצא, לא משנה העבודה, לא משנה היכולת הפרודוקטיבית של הבאים, נעצרו המארגנים, והתחילו לעשות כל מיני כללים, למשל בגיל עבודה, למשל לא עם משפחות גדולות. זה עורך אגב הרבה מאוד ביקורת, וזה לא היה מכוון לארצות ספציפיות, אבל התברר שזה כן מכוון, כי ברגע שנגמרו מאגרים מסוימים...
גם אם זה לא מכוון, אז זה בסוף נגמר במדינות מסוימות.
נכון, זה נגמר למשל במרוקו. וכמה שתסביר שזה אובייקטיבי, וזה בתקופה הזאת, וכו' וכו', זה לא כל כך שכנע.
אבל זה גם יכול להיות נובע מכך שזה לא סובה מבחינת זה, אנחנו מסודרים, אנחנו הקהילה היהודית בציון, סביעה, אז היא כבר מסודרת, היא לא זקוקה להצלה בדמות תגבור.
לא, לא, לא.
אלא בכלל. אולי להפך היא חוששת בגלל שהיה כאן ציבור של 600 אלף איש שקלט 700 אלף, הוא חושש מכך שהוא פשוט יוכרה.
כן.
הוא לא
כן.
יוכל להרים את המסע הזה.
היה למשל אחד האנשים שמאוד קרא, אתה רוצה תיגר על עלייה בלתי מוגבלת שפשוט אולי תגרום לנו לקריסת מערכות.
לכך הכוונה.
היה פרופסור שיבה. זה שעל שמו בית החולים, כלומר, בתי החולים שלנו לא עומדים...
שהם למותר לציין שהאדם אידיאליסט.
כן, ולא... הם לא עומדים באומס, ואנחנו מוכרחים להתעשת. עכשיו, איש אחד לא הסכים לזה, אבל בסוף גם הוא נאלץ להסכים, בן גוריון. בן גוריון אמר, תביאו את כל מי שאפשר. מכל מקום, לא משנה לא גילו ולא עבודתו, אבל בסוף הכריעו אנשי המעשה, והייתה ההגבלה הזאת. היה סעיף קטן, כוכבית, שאם יש במדינה מסוימת מצב חירום ליהודים, מחזירים את המצב הקודם.
זה גובר על הכל.
זה גובר על הכל. אבל בשנים ההן, כאשר אחרי השנתיים של, הייתי אומר, של הבצורת, התחדשה עלייה מצפון אפריקה, וזה היה המקור העיקרי בשנים האלה. הגיעו בשנתיים שלוש למעלה מ-60,000 עולים רק ממרוקו, באמצע שנות ה-50, אבל שם הייתה נקוטה שיטת הסלקציה. ואחד הלוחמים שעוד נזכיר אותו פה, נגד, שעוד נזכיר אותו פה, היה המשורר נתן אלתרמן, שיש לו שיר, אחד השירים הכי נוקבים שקיימים, הוא קורא לו ריצתו של העולה דנינו, על עולה שנדרש במרוקו על ידי רופא.
אני חושב שהברירה הטבעית חיברה לזה לחן ושר.
נכון.
כן, להקת הברירה.
שהוא נדרש לקפוץ על רגל אחת ולהראות שהוא קשיר. ואז אלתרמן אומר לו את המילים הבאות, שמתגייס לעזרתו השוכן במרומים, שמתייחס לעניין הזה בחומרה רבה. הוא אומר לו, רוץ, רוץ, רוץ עבדי דנינו, עזרך אני, רוץ, רוץ ואל תחת, כי אחסה מומך. הוא צולע, כן? אבל לא אחסה אלבון תחיית עמי, אשר זיווה נוצץ בדמעך. עכשיו, כמו שזה קורה לפעמים, כאשר לא תמיד התכנון ולא תמיד החוקים והכללים עוזרים, ב-1956 מקבלת מרוקו עצמאות, ומתחילות גזרות גדולות נופלות על היהודים שם, ואחת הראשונות שבהם זה איסור העלייה. אפילו אותה עלייה כאילו מוגבלת נאסרה לגמרי, ואלה שרצו לצאת לא יכולים לצאת בשום פנים ואופן. מה עושים? יש כל מיני דרכים. בעצם, נגיד ככה, בשביל להתקרב לענייננו שלנו, מפעילים את השיטות הישנות, בין השאר את ההפלה. זאת אומרת, הלו גם קודם, מה זה הפלה? הפלה זה כניסה לארץ ישראל, למרות המעצורים, הבלמים והשערים הנעולים, אבל יש הבדל גדול. אז השערים הנעולים היו בדרך כלל פה, ובמקרה הזה השערים הנעולים היו שם, במרוקו. ואני רוצה להקריא לך קטע, לקריא לכם קטע, שאמר ב-1961 משה שרת, שהיה אז כבר אחרי תקופת חברותו בממשלה, הוא היה יושב ראש ההנהלה של ההנהלה הציונית, הסוכנות היהודית, הוא אומר ככה, עכשיו הכניסה לארץ היא חג בלתי פוסק, אך מבחינת היציאה הכל במחנק, הוא התכוון למרוקו, במחתרת ובגניבה מתוך סכנת נפשות, מפני שאם תופסים יהודים מרוקנים, אין את העולים ואין את פעילי הפעלה, או אפילו אם לא תופסים, אבל פתאום קמה עיירה בבוקר, והיא רואה בית ריק מתושבים, עד אתמול גרו בו אנשים, ועכשיו הבית ריק, מגיעה המשטרה, מתחילה לבדוק, מי זה פתאום נעלם? כי זה הכל היה במחתרת, באיסור, ואז מתחילים לאסור אנשים, ולענות אנשים, וגם דובר שם על מקרה אונס נגד נשים, של כוחות הביטחון, המקומיים שהם מחפשים את הנמלטים, איך הם נעלמו. וזה בכלל, בכלל סיפור חדש. עכשיו, מה קרה במרוקו בשנים ההם? ממשלת ישראל והסוכנות היהודית גייסו לעזרתם מוסד מאוד ידוע, או לפחות לא כל כך ידוע, אנחנו יודעים עליו, ששמו המוסד. והגוף הזה ארגן במרוקו שורה של מסגרות, שאחת המפורסמת שבהם קראו לה המסגרת. זה היה שמה. והמסגרת הזאת טיפלה בהוצאת יהודים ממרוקו דרך השערים הסגורים. מי הפעיל את זה? הפעילו את זה שליחים מישראל, אני לא אכנס כרגע כאן השמות, וקבוצות לא כל כך קטנות של בחורים, בחורות ממרוקו. יהודים, ציונים. והם הוציאו במשך כמה שנים, לא כל כך הרבה, אבל בכל אופן זה נמדד באלפים, עולים ממרוקו, יש לי הנתונים, בשנת 57, 58, 59 ו-60, בסך הכל 18,000 יהודים חולצו ממרוקו, זה לא הרבה, כי זה אפילו לא מחצית ממה שיצאו נגיד בשנת 56. אבל הם הוציאו אותם מכל מיני סדקים, אם זה דרך אלג'יריה, ואם זה בעשאות כאלה ובעשאות אחרות, וב-1960 גויסה השיטה הישנה.
זה לא הרבה, אבל בשביל פעולה חשאית זה הרבה.
כן, אבל זה בשלוש שנים.
כן, כן. כן?
זה אלפים בשנה. עכשיו, הם גייסו ב-1960 את השיטה הישנה. ממש ממש את השיטה, ההפלה, הפלה ימית. בדרכים שידועות כמובן להם, הם סחרו ספינות קטנות. היו כמה קטנות, שאגוזי המפורסמת שבהם. והם פשוט בדרכים מאוד מאוד מתוחכמות, היו מוצאים אנשים מעריהם והכפרים ממרוקו בצורה מאוד מסודרת, מביאים אותם לחוף הים, שם מעלים אותם על האונייה הזאת. האונייה הזאת, זה לא אונייה כל כך, זה סירה גדולה, מפליגה לכיוון גיברלטר, ומגיברלטר כבר, בעולם החופשי כבר אתה יכול, אתה מסיע אותם בצורה כזו או אחרת, בים, באוויר, למרסי, וממרסי הם כבר מגיעים לארץ. וכאן אנחנו מגיעים לאותה ספינה שקראו לה פיצס, שהיא בעברית אגוז, כן? פיסטו כזה, כן? או פיסס. זה הייתה אונייה, איך נגדיר את זה? קו קבוע. היא הפליגה 12 פעמים בסוף 1961, מחופים שוממים בצפון מרוקו, לגיברלטר. היה לה קברנית ספרדי, בשם מוריה, היו לו שלושה עוזרים, אחד מהם היה קרוב שלו, גיס שלו, משהו כזה, והיו שליחים של המוסד, שהיו דואגים גם בחוף, וגם בדרך כלל היה אחד באונייה. לרוב זה היה אלחוטאי, קשר, שהיה שומר על הקשר, ובדרך כלל זה עבד טוב. העניינים האלה עבדו טוב, הכמויות האלה לא גדולות. תחשוב שבכל הפלגה כזאת, בניגוד להפלה ההיסטורית, היו בערך 40-45 מעפילים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על 12 פעמים הראשונות, אז זה ודאי פלוס מינוס 500 או אולי קצת יותר. אבל עובדה שבשנה הזאת, בין האלפים הבודדים, היו נאמר כמה מאות שיצאו בדרך הזאת. כל העניין הזה התנהל, נאמר, בסדר, עד הפעם ה-13 בלילה של ה-10 בינואר 1961. הפעולה עצמה התנהלה לפי התוכנית. התחילו לאסוף יום קודם את המועמדים, היו רשימות. הם היו, אגב, ברובם משפחות שלמות. יש לי את השמות של המשפחות. משפחת אדרי, משפחת אזולאי, משפחת אלמליך, משפחת בן ארוש, משפחת בן לולו, משפחת דדון, משפחת ממן, וגם היו שלושה בודדים. שלושה בודדים, יהודה דהן, אסתר ליברטי ודוד אלקובי, ואת האנשים האלה פשוט הלכו יום, יומיים קודם, או בעצם יום קודם, אספו אותם במקומות שידעו שהם ישנם. היה אפילו עם הגברת ליברטי תקרית מאוד מעניינת, שאופיינית לעניינים האלה, לא מצאו אותה בביתה. התחילו לחפש אותה, הסתבר שהיא בשוק. אבל ההוראה הייתה, לא מחליפים אנשים. מי שנמצא בתוך הרשימה, הוא, איך אומרים, מגיע לו, כי יש לו זכויות כאלה ואחרים. ואז הלכו לחפש אותה בשוק. והגיע אליה מישהו לשוק, ונתן לה איזו קריצה, ואמר לה, גברת, היום הגדול הופיע. אז היא עזבה את הכל, את המצרכים, רצה הביתה, לקחה מה שאתה צריך לקחת, ונסע. והגיע למקום הרכב. שם בצורה מוסתרת יצאו 12 מכוניות. בכל אחת מהם מוניות או טנדרים, דברים כאלה, בכל אחת מספר אנשים, והם נסעו 10 או 11 שעות מקזבלנקה, הרחק לחוף הצפוני, כדי להגיע לנקודת השילוח. העניינים עבדו בסדר. מה זאת אומרת בסדר? לפעמים היו כל מיני תקלות, האמת היא שלא במקרה הזה, במקרה הזה לא היו תקלות. הם הביאו אותם לחוף, הספינה היה לילה עם ירח קטן, הספינה עמדה ממול, לא כל כך רחוק, הייתה לה סירת הצלה אחת, הסירת הצלה הזאת התקרבה לחוף, והתחילה בנגלות, בסבבים, לקחת את האנשים, כאשר אנשי המסגרת אותם אנשים שהביאו אותם לחוף, עמדו על החוף, עזרו להם להגיע. היה שם מקרה, אחת הנוסעות הייתה גברת מאוד מבוגרת, בת 80, אז אחד מאנשי המסגרת סחב אותה ממש על הגב, בחולות, בשלב האחרון, והם עלו על האונייה, נפרדו מהם לשלום, ויותר לא ראו אותם. עכשיו, מה קרה? לא ידוע. מה זה נקרא לא ידוע? זה מה שעכשיו אני אומר זה דבר קצת לא הגיוני, מסיבה ששניים מהנושאים ניצלו, הקברנית ואחד המלאכים. אבל הם היו כל כך מבולבלים, והם מסרו עדויות סותרות. הם טענו שבא גל גדול, הייתה שערה גדולה, ובשלב מסוים הציף את האונייה הזאת, את הסירה הזאת, ולמעשה היא נבקעה לשניים, לא הספיקו כלום לעשות, והיא טבע, והם הצליחו לחלץ בסירת ההצלה. אחרי יומיים או שלושה שהתחילו להגיע דיווחים לארץ, הייתה ביקורת מאוד גדולה, כי היה מקום לחשד ששני האדונים האלה פשוט השתלטו על סירת ההצלה, והצילו את נפשותם, והכוורנית לא נקט בכלל הידוע שהוא עוזב אחרון, אלא הוא עזב ראשון. קשה מאוד להוציא היה עדויות, כי הספינה טבעה לגמרי, לא רחוק מהחוף, כמה קילומטרים. והתחילו מאמצי הצלה גדולים, אבל הצליחו לחלץ רק כחצי מהגופות, והביאו אותם לחוף. עכשיו, בהתחלה, לא כל כך ידעו מה קרה. עכשיו, למה לא ידעו מה קרה? כי אני רוצה להזכיר לך ולמאזינים, שהלא, הספינה הזאת לא היה לה לוח זמנים, היא גם לא הייתה ספינה מוכרת, ולכן, הידיעות הראשונות שהיו בארץ היו די מבולבלות. יש לי כאן נתונים מ-12 בינואר, זאת אומרת, כל העניין קרה בלילה שבין 10 ל-11. כמובן למחרת עוד לא היה כלום, אבל יום אחד אחרי זה יש ידיעה בעיתון, בעיתון דבר למשל, טבעה ספינת עולים, חשש ש-40 נספו. האסון נראה ליד חוף צפון אפריקה. יש כמה פרטים שאתה רואה בהם את יד הצנזורה, כי זה פרטים לא לגמרי ברורים. ואם מדברים על צנזורה, אז אני מוכרח להביא כאן דוגמה של ממש מספרי צנזורה שאתה רואה את זה בתוך הידיעה בעיתון מעריב. הופסקו החיפושים אחר נעדרי ספינת העולים. בזה נגמר המידע על העולים. כל השאר ספינת פליטים לא מוכרת, לא ידועה, יצא לדרך, לא יודעים מי ישנו בה. אני מדבר מה שכתוב בידיעה. יותר מזה, אולי זה בכלל ספינת נופש. כי זה הידיעה שהגיעה מפריז משום מה. ורק בסוף, אתה רואה את העבודה העיתונאית. כתוב בסוף ככה. במחלקת העלייה של הסוכנות בירושלים, טרם נתקבלה רשימת הנספים, אף לא ידיעה על נסיבות האסון. אז אם זה אונייה כזאת אלמונית, אז מה פתאום מחלקת העלייה עוסקת בה? אבל הנה יש לנו כאן, הייתי אומר, הפרובלמטיקה העיתונאית. ובימים הקרובים, אם אנחנו עוקבים אחרי העיתונים, אז הנה למחרת היום, גם כן, זה ידיעה גם כן מדבר, אפסה התקווה למצוא ניצולים מספינת העולים שטבע בסערה, הקברנית השתלט על סירת ההצלה ומנע מן העולים להינצל. יש כאן את זה בעיתון. ועכשיו את כל הפרטים. עכשיו, האסון היה נורא, אבל הוא בעצם היווה פתח נוראי לגזרות איומות נגד יהודי מרוקו. בגלל זה, זאת אומרת, השלטונות הפכו את העניין הזה לקרדום נגד יהדות מרוקו, שהיא לא נאמנה, והיא מנסה לברוח, ויש כאן מחתרת, וכל מיני דברים כאלה. הנה, יש לי כאן שוב ידיעה מהעיתון, ממעריב, מרוקו, המסע אורגן על ידי ארגון ציוני בגיברלטר. רב החובל של אוניית העולים, שטבעה, טוען שלא ידע מהי האזרחות של אנשים. זאת אומרת, שמו לו אנשים בזה, והוא לא ידע כלום. שזה כמובן, איך נגדיר, לא רציני, כי זה לא היה המסע הראשון. הבלבול עדיין נמשך, אבל לאט לאט אנחנו מקבלים פרטים, למשל על טקס קבורה שעשו להם ביהודי הסביבה שם, זה לא היה רחוק מטטואן במרוקו הספרדית. זה הסעיר את כל העולם. הדבר הזה. עכשיו, היו לזה שתי תוצאות, אחת רעה מאוד ואחת טובה. התוצאה הרעה שהתחיל במרוקו ממש מסע סיטנה נגד היהודים. מעצרים, ניסיונות לגלות מי עומד מאחורי זה, אבל לא רק זה. אלא יצאו מאחורים כל האשמות נגד יהודים, אנטישמיות, קשה קצת להגיד במדינה שמית, כן? אם אפשר להגיד ככה. ועיתונים כתבו, עיתונים מרוקאים כתבו שצריכים לפעול נגד המרגלים האלה והבוגדים האלה. ויהדות מרוקו בהתחלה הייתה איזו תחושה של הסתגרות וכדומה, אבל בעידודם של כמה מהמנהיגים שלה, ואנשי המסגרת, ושליחים שהיו שם מטעם ישראל, אמרו להם, חברים, בואו מזה, מאז נוציא דברים יותר מתוקים, כי האסון היה באמת נוראי. עלו פה משפחות שלמות נכחדו. ולא לוותר. ואז הם מבקשים פגישה, הנציגות היהודית, עם הנסיך מולאי חסן, יורש העצר, בנו של המלך מוחמד החמישי, ומדברים איתו דברים די גלויים ודי נכוחים, קודם כל שיפסיקו את ההתעללויות, את המאסרים, את כל הדברים האלה, והוא נאות להם, ומתחיל למעשה דו שיח בין השלטון לבין היהודים, לבין נציגויות של ארגונים יהודים ולא יהודים, מהעולם, שאומרים צריכים לפתור את הבעיה, כי אי אפשר להמשיך בזה. אנשי המסגרת אומרים ליהודי מרוקו בדרכים שלהם, אנחנו לא עוזבים אתכם, אנחנו נמשיך לעזור לכם ככל יכולתנו, ואגב, אחר כך יש עוד כמה הפלגות נוספות, אבל האמת היא שבמידה מסוימת עוד מעט לא יהיה צורך בהם, כי מושג הסכם בין ארמון המלך ואותו יורש העצר, במקרה ובלי קשר, מתמנה למלך כי אביו נפטר. ואז, תוך כדי השנה הזאת, 1961, מושג הסכם איתו על יציאה המונית של יהודים לכיוון צרפת, כמובן אסור להזכיר את ישראל, מי שעוזר לזה זה ארגונים אמריקאים, בעיקר היאס, ויוצאים תוך 3.5 שנים 80,000 יהודים ממרוקו, וזה מאוד מעציב לומר את זה, במידה רבה האסון היה הטריגר, שאחריו אפשר היה להפעיל את הלחצים, כי קודם בעצם זה הסוד.
באופן מופשט, דוקטור מרדכי נאור, אפשר להמשיל את הדינמיקה למקרה אקסודוס. הקושי שאנשי אותה אוניית או ספינת ההפלה סבלו, היו לקורבנות, אבל בעצם סללו בכך דרך בדעת קהל, הכשירו את המצב לכך ששערים ייפתחו.
כן, כן. תראה, בארץ הייתה אגב התעוררות עצומה. זה עלה לדיונים, כמובן באמצעי התקשורת, יוצאי מרוקו כינסו כנסים, ולא רק הם, זה עלה לדיון בכנסת. גולדה מאיר...
בגלוי?
בגלוי.
Okay.
זה היה המהפך בעצם, כי עד ינואר 1961, אנחנו מדברים בערך על 4-4.5 שנים, אסור לדבר על הנושא הזה.
זהו, שאני זוכר גם בשנות ה-80 דיונים מסוימים בממשלה, מתוך זוויות שזכיתי בשירות ציבורי לראות, ואני זוכר שאולי כבר היה מותר, אבל כבר היה סוג של הרגל, לעשות זאת בדלתיים סגורות.
לא, אני רוצה,
אז תעשה סדר בבקשה, מרדכי נאור.
אני,
אולי הנסיבות לא כולן היו מותרות לפרסום?
אני נמצא בברנג'ה הזאת יותר מ-50 שנה. אם יש נושא שהוא כמעט היה סגור הרמטי, ולא חשוב מאיזה כיוון, זה עלייה לארץ. זאת אומרת, כל נושא שקשור לעלייה, ולא חשוב מאיפה, לא מארצות הברית כמובן, אבל ממזרח אירופה, מארצות המזרח התיכון, מפרס, ממקומות אחרים, כמעט תמיד היו אומרים, עזוב את זה. פה יכולים להיות נזקים, איומים.
אפילו עניין העלאת עצמותיהם וכל.
רגע, לא. עכשיו, כאן אנחנו מגיעים לפרק האחרון. והפרק האחרון נוגע להעלאת עצמותיהם. אנשי מרוקו פה, כמה וכמה הם, שם אחד שאני מוכרח להזכיר זה סם בן שיטרית.
כמובן, כן.
הם פעלו שנים על שנים, ממשלת ישראל נתנה, כן. להם, נתנה להם אישור, וגם עזרה בכל זה, אבל הייתה בעיה, אתה צריך לקבל את האישור משם. עכשיו, אני מזכיר, יש רק חצי, רק 22 קברים. היתר, הים לקח אותם. וזה לקח למעלה מ-10 שנים. והיו לזה עליות ומורדות, אז פעם כבר המלך הסכים, אחר כך העליב אותו באיזה אמצעי תקשורת, אז הוא חזר בו. בשנת 92, כבר בימי ראש הממשלה יצחק רבין, המלך העמיד מטוס מלכותי, שהביא הנה את הארונות, יצאו לשם, ערכו את כל הבדיקות, וערכו להם הלוויה ממלכתית בהר הרצל, וכאן אני מגיע אולי, קושר את זה לתחילת הדברים שלנו. איפה נקברו או תמנו אותם ארונות? בחלקת המעפילים. זאת אומרת, יש לך כאן, אם אתה רוצה, סגירת מעגל. מה שהתחיל בעלייה מאירופה, ואחר כך עבר למקומות אחרים, ואחר כך היה גם עלייה יבשתית, ולכאורה נגמר. נגמר. ההפלה נגמרה, לא צריך, יש מדינה. אתה רואה שעדיין יש פרק, שהוא בימי המדינה, ובקצה לגמרי שונה של העולם, כאשר ממנו יוצאות אוניות, ספינות, סירות בעצם. גם יש הפלה בדרכים אחרות, אבל זה מחזיר אותנו לימי ההפלה הימית. וקורה האסון הזה של אגוז, ומביאים את הארונות שלהם ותומנים אותם בהר הרצל. ואם להשלים את הסיפור, וזה באמת מין סגירת מעגל נוספת, אני לא יודע אם ידוע לך ולמאזינים, בתל אביב יש אתר מאוד מעניין שקוראים לו גן ההפלה. הוא נמצא ברחוב הירקון, במקום שפעם קראו לו גן לונדון. זה בין מלון, זה מדרום למלון דן. היה גן כזה שהייתה בו ספירלה, שהייתה יורדת מרחוב בוקרצ'וב לים. לימים נבנה שם חניון גדול, ועליו החליטה עיריית תל אביב לבנות גן.
אני חושב שבאזור ישנו, אני לא אגיד את זה לצורכי פרסומת, אלא לצורכי, כמעט הייתי אומר, נוסטלגיה, שתקופת היישוב, אפילו קפה פילץ.
כן, כן. ממש סמוך לזה, היה, היום כבר איננו. ושם את הגן הזה עמדו לשפץ, ואז הציעו אנשי ההפלה לעיריית תל אביב לעשות בו את גן ההפלה במקום הזה, כי מולו הגיעו כמה אוניות מעפילים. ובאמת עשו את זה, ובתוך הגן ההפלה הזה יצרו מין מבנים דמויי אוניות מעפילים, יש שם גם צוגה, איך הייתה הפלה וכדומה. אני מוכרח להגיד שאפילו יש לי איזה חלק קטן בזה, אבל אני רוצה להתרכז בדבר אחר. שם שמו מין פסל, שהוא דמוי מפרשים. יש שם, נדמה לי, 5 מפרשים כאלה, ועל כל אחד מהמפרשים יש בערך כ-30 שמות של אוניות, וכל אחת, בשורה אחת כותבת שמה, מאיפה יצאה, כמה היו בה ולאיפה הגיע. וככה זה הולך ומתחיל, וזה מתחיל באונייה ולוס, שדיברנו עליה בתוכנית, נדמה לי, הראשונה, וזה נגמר באונייה אגוז מ-1961. זאת אומרת, הנה, יש לך את ההתחלה ב-34, ואת הסוף כביכול ב-48, אבל אחרי הסוף הזה יש עוד סוף אחד, והוא, או סיום, והוא האונייה הזאת, אגוז, ש-12 הפלגות שלה כל כך, איך אומרים, הצליחו, ואחת כל כך לא הצליחה, ונגמרה באסון גדול. עוד פרק אחד, הייתי אומר, גם דרמטי, גם אירוי וגם טרגי, של תולדות ההפלה.
אולי מה שמקרב את אגוז להיות טבעית, ומקובלת לפי באמת כל פרמטר של הסתכלות היסטוריונית לתוך הרובריקה הזו של ההפלה, ספינות מעפילים, זה באמת כמו שתיארת, הקושי לצלוח גבול, נכון? לא גבול ארץ ישראל, אלא גבול היציאה מארץ המוצא ממרוקו. וכדי להראות את הבעייתיות גבול מרוקו, אז אני צריך אולי להזכיר משהו שאני למדתי אותו רק בעקיפין, ודאי שלא הייתי בזמן ההוא, ולא אתה מות כנאור, אני הבנתי שכל אימת שהיו מאורעות מתעוררים בארץ, מאורעות 29-36, הגל הזה של שערה נגד יהודים, שערה בקרב ערבים נגד יהודים שיושבים ביניהם, הייתה מגיעה עד למרוקו. אני מכיר מקרה אחד בצורה מאוד מאוד ברורה, ולכן כל הנושא הזה של תקומתה של מדינת ישראל, ואחר כך המדינה ששולחת יד ומארגנת בתוך שטח ריבוני של מדינה אחרת, כאן אני מוסיף כבר לא את האוכלוסייה, אלא את השלטונות, זה צריך בהחלט ללמד ולהזכיר את האקלים שבו האוכלוסייה היהודית שבמרוקו מנהלת את המבצע הזה מצידה עם אנשי המוסד, אבל איזה סכנות לוקחים, איזו עוינות יש מסביב בשתי שכבות כאמור, השכנים, השלטונות, ואז באופן באמת טבעי והולם, אגוז, מעפיליה, עוליה וקורבנותיה נכנסים לתוך המיתולוגיה הזו של ההפלה.
אני רוצה רק לחזק את הדברים שלך, ובאמת לפעמים הצירופים והנסיבות הם משונים ומיוחדים. ימים אחדים לפני שקרה המקרה עם אגוז, ביקר במרוקו נשיא מצרים אבדול נאסר. והייתה שם התפרצות אנטי-ישראלית קשה ביותר. ואני כמעט חושב שאלה שיצאו באותה הפלגה, היו בטוחים שהם נפטרים באמת מלחץ נוראי, כי היה לחץ נוראי על יהודי מרוקו. ואם אתה רוצה, זה משלים את מה שאמרת קודם, כי הוא בא לשם ועורר שם את ה... אם מותר להגיד, את גל השנאה.
אז אמור בבקשה, דוקטור מורדכי נאור, אתה שחקרת את הנושא בכלל ואת סיפורה של אגוז גם בפרט, הנתונים האלו לא הצמיחו גם גרסה שאומרת שאגוז חובלה?
לא, לא, לא. אף אחד לא ידע עליה. לא ידע עליה. לא יודע. לא, בפירוש לא. אני אבל רוצה אולי לסיים בדבר אחד ו... אמרתי את זה כבר בהקשרים אחרים, זה על החיילים האלמונים, שהם לא רק המעפילים במקרה הזה, אלא גם אותם אנשי מרוקו, יהודים, שהיו בכל המסגרות האלה, בתנאים קשים במיוחד, והם פעלו תוך סיכון נפשם, וחלק שילמו בחייהם אפילו, והם לא הסכימו לוותר בעצם על הייחוד הלאומי שלהם, הייחוד היהודי שלהם, אם זה ביציאה ואם זה בפעולות, עד שבעצם נפתחו השערים במידה רבה, וכמעט כולם עלו ארצה. התקופה הזאת שבין 56 לתחילת ל-61, היא תקופה קשה במיוחד, אבל היא גם תקופה הירואית מבחינה של יהודי מרוקו, שהם התגלו בכל גדולתם, אותם גופים, אותם אנשים, וזה לא מדובר בשניים ולא בעשרה ולא במאה, מדובר בהרבה יותר במאות, אולי אפילו בכמה אלפים, של פעילים, וזה רק הוכיח שהתנועה היהודית הלאומית היא לא, היא חוצת גבולות. זאת אומרת, פעם האנגלים אמרו שההפלה עם אירופה כמסכנים שעברו את השואה, אין להם ברירה, אז גוררים אותם. פה לא עברו את השואה באזורים האלה. אבל עובדה שהם רצו גם כן להצטרף, כמו שאמר, נדמה לי, אלי מואר בשירו על השיירה.
הרפתקת חייהם, ויש איזו הרפתקת מותם, ו... הייתי מבקש, דוקטור נאור, שמכל השמות שראויים להזכור, ואפילו קדוש יהיה להזכירם, שם אחד תציין, בבקשה.
אני בוחר לציין את אחד התבועים, שהוא כבר היה עולה ותיק בארץ, שמו היה חיים צרפתי, עולה ממרוקו, יליד 1932, עלה לארץ בתחילת שנות ה-50, התגייס לצהל, היה קצין קשר, שירת בחיל האוויר, אחר כך בתפקידים שונים הגיע למוסד, ונשלח כהלכותיי, כקצין קשר, לעבודה של המסגרת, והיה כמה פעמים בהפלגות האלה. בהפלגה הזאת הוא כבר לא היה צריך להיות, כי הוא כבר סיים את תפקידו, והיה צריך מישהו להחליף אותו, אבל ביקש ממנו חבר עוד פעם אחת להפליג, והוא אמור היה... לחזור לארץ מיד בתום ההפלגה הזאת כדי להינשא.
חיים צרפתי.
חיים צרפתי. והוא לא זכה לא להגיע לחוף ולא להינשא. והוא אחד מהם, והוא גם לא איזה מין אוטסיידר, איש חיצוני. הוא בעצמו בן למשפחה של 10 ילדים, 4 בנים ו6 בנות. האב היה מורה בתלמוד באפס, והוא עלה לארץ ועשה את כל המסלול הזה בחזרה, וכך הגיע לאגוז. אז גם כן, גורל יהודי.
אז חיים צרפתי, שכמעט 10 שנים לפני כן יכול היה לומר לעצמו, הגעתי אל ה... לא המנוחה, אבל אל הנחלה, הגעתי אל החיים הבטוחים בארצי, ויצא שוב למסעות האלה. והוא חיים צרפתי, ובשמו יגלם את שם כל אלו ששילמו בחייהם ונספו בדרך העולה אל ארץ ישראל. שיחה מספר 9 במסגרת השיחות על ההפלה לארץ, מבט חדש ומחודש ומבט חוזר על תופעת ההפלה, הסיפור ההיסטורי הציוני המופלא שבנה גם מעמודי בניינה של המדינה, בים, ביבשה וגם באוויר. שם הסדרה איתך, ההיסטוריון דוקטור מרדכי נאור, תודה רבה לך.
תודה לכולכם, כל המאזינים.
לאוניד איזקוב, טכנאי הקלטה הזו, תודה רבה לך, מאזינות, מאזינים כאן ברוך אז קרוב, שמודה לכם שהייתם איתנו באקדמיה באלף.
רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.